אחד מהטרנדים החמים שיש היום.
רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות
האיכותי והמקצועי ביותר,
עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם, ואתם על כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם ככה מידע לגבי כל מה שרלוונטי לשירות הצבאי. אני עורך הדין אולי שוורץ, ואתם על רדיו סול, כמו תמיד, בימי רביעי בשעה 12, אנחנו כאן. והיום אנחנו עוסקים בדברים שהם ממש אקטואליים בדרך לפה, בדיוק שמעתי חדשות, נראה שחוק הגיוס כן יקודם, יש שם איזושהי מחלוקת, דגל התורה אמרו שהם עכשיו מאשרים, אבל גולדקנופ אמר שעדיין הם לא מאשרים, ובאמת נדבר על חוק הגיוס, שהוא אחד הנושאים שמאוד נמצאים עכשיו בכותרות, אחד הנושאים הבוערים, ולמעשה מאחורי חוק הגיוס עומד כל הרעיון של גיוס חרדים לצהל, ואנחנו נדבר על זה היום כאן מפרספקטיבה של אדם שגם לא רק מדבר על זה, אלא גם עוסק בזה, והוא גם גורם ליבה בעיסוק הזה, תכף נציג אותו. אבל לפני זה, כמו תמיד, הטיפ המשפטי, אז נשים את הג'ינגל ונגיע לטיפ המשפטי. אז הנה הג'ינגל שלנו.
עכשיו, אולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז הטיפ המשפטי שלנו להיום מדבר על שאלה שהרבה חבר'ה צעירים שואלים אותי, הם באים ואומרים לי, תקשיבי, במהלך החקירה, אם אני רוצה להתייעץ עם עורך דין, יש לי את החשש המשמעותי שהחוקרים יגידו, הוא מתייעץ, אז יש לו מה להסתיר. ואז הם לא מתייעצים. זאת טעות. מותר לכם וצריך להתייעץ אם אתם חושבים שיש לכם שאלה רלוונטית לשאול, תתייעצו גם במהלך החקירה. החוקרים לא יכולים ללמוד מעצם הרצון שלכם להתייעץ על זה שאתם אשמים. זה לא מלמד על שום דבר, הם לא יכולים לעשות בזה שום שימוש. עדיף שאם יש לכם צורך להתייעץ, תתייעצו, מאשר תוותרו על הזכות הזאת, ואז תעשו טעויות חמורות בחקירה, שאחר כך קשה מאוד מאוד לתקן אותם בדיעבד. אז אל תוותרו על הזכות הזאת גם במהלך החקירה, זה עלול לעלות לכם ביוקר. ועד כאן בעניין הזה. אז קודם כל שיהיה לכם בהצלחה. ועכשיו אנחנו נגיד צהריים טובים, ונציג בצורה רשמית את המרואיין שלנו להיום. איזה כיף, איזו התרגשות. אנחנו עם סגן אלוף במילואים, יוסי לוי. מנכ״ל עמותת נצח יהודה ומגד במילואים, והדמות שאני רודפת אחריה כבר חצי שנה כדי שתגיע לאולפן.
שלא ידעו.
שלא ידעו, אבל בתכלס
זכות להיות כאן,
זאת
תודה.
האמת. תודה שהגעת. נתחיל אולי בשאלה, אם יש מישהו שלא יודע, מה זאת עמותת נצח יהודה? תן לנו ככה בשורה.
אני אתן בשורה קצרה, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. לי יוצא לראות לא מעט מהתוכניות שלך.
איזה כבוד.
ואני חושב שאת עושה שירות טוב למדינת ישראל ולחיילי צה"ל.
כבוד, תודה רבה.
לפתוח בתודה.
תודה.
מי אנחנו? אנחנו בעצם גוף ייחודי בנוף הישראלי, שלפני 26 שנים החליט להקים פלוגה חרדית בצה"ל.
פלוגה.
כן. זה התחיל בפלוגה, כשהצבא אמר, חרדים בצבא? מה פתאום? לא היו חרדים בצה"ל אז, היו בקום המדינה במשך עשרות שנים. אבל בין שנת 73, מלחמת יום הכיפורים, לאזור שנת 98, חרדים כמעט לא שרתו בצה"ל, רק במסלולי שלב ב' או מתכונות כאלו. ובאו רבנים חרדים ואמרו, נגמר, יש לנו הרבה צעירים חרדים, מאות, יש שבר, כבר אז היה שבר, בין המגזר החרדי לחברה הישראלית, בוא נקים פלוגה שהפכה לגדוד. וכך הוקמנו עמותת נצח יהודה כדי להקים את הנחל החרדי, שהפך להיות גדוד נצח יהודה, ממנו התפתחו כל המסלולים החרדים בצה"ל.
זאת אומרת שעם השנים גדלתם קצת.
מאוד.
אוקיי.
כן.
הודות למה, לדעתך?
הודות לעבודת שטח. כלומר, הרבנים תמיד היו נעו בין התמיכה, תמיכה שקטה, להתנגדות, אפילו התנגדות עזה. כלומר, הציר הזה קיים עד היום. אוקיי. יש את התומכים, יש את התומכים שקט, יש את המתנגדים ויש את המתנגדים אז, בצורה של הפגנות וקיצוניות. ותמיד הם היו, תמיד היו. הרב שטיינמן בהקמת הנחל החרדי היה גדול הדור הבלתי מעורר של המגזר הליטאי, הוא המגזר המוביל בעובדתית במגזר החרדי, והוא תמך בהקמת הנחל החרדי. גם הרב עובדיה יוסף באותם שנים ברך את כל מי שהקים את הנחל החרדי, זה מוכח. אבל מצד שני, תמיד היו רבנים שהתנגדו, עוד מאז. ולכן, לאורך השנים אנחנו נעים בין תמיכה להתנגדות, אבל הצלחנו דרך עבודת שטח לייצר מהפכה, לא פחות מזה.
אתה מתאר לי כאן רבנים גדולים, חצרות גדולות במגזר החרדי, שתומכים.
נכון.
ועדיין, כשאני רואה חדשות, אני רואה את ההתפרעויות ואת ההתנגדויות ואת את הרעש. אז מה, זה מיעוט שעושה רעש?
לא. בוא נגיד כך, את מה שאמרתי קודם אפשר לפרוס גם רק על שנתיים, מ-7 באוקטובר להיום. בשנתיים הללו, בתחילת המלחמה, רבנים מיינסטרים, מיינסטרים חרדים, באו לנצח יהודה, תמכו בהתחלה במובן מסוים בהקמת חטיבת החשמונאים, בהקמת יחידות חרדיות בצה"ל. תחילת המלחמה, כמעט ללא יוצא מן הכלל, הרבנים תמכו בנו. Okay. ואז הגיע השבר, שבר החקיקה. בעצם נגמר תיקון 21 לחוק שירות ביטחון. זה אומר שבאותו יום, ביולי 2023, כל חרדי היה מחויב בחוק להתגייס לצה"ל, והתחיל שבר שיצר את מה שהחרדים קוראים לו. אני מכיר מלחמה אחת במדינת ישראל, קוראים לה חרבות ברזל. אבל יצר את מה שהרחוב החרדי קורא לו מלחמה על עולם התורה. וזה יצר התנגדות. חזרנו אחורה.
מה שאתה אומר זה שבעצם אני חשבתי להתחיל איתך בשאלה האם אחרי 7 לאוקטובר הייתה הבנה יותר עמוקה גם ברחוב החרדי של למה נדרש גיוס של חרדים. ואתה אומר לי שבעצם זה לא בדיוק ככה.
לא, אני אומר ש7 באוקטובר היה חד משמעית קו פרשת מים.
אוקיי.
קחי את המשפחה שלי, משפחה חרדית קלאסית, אחי הבכור למד בפונוביץ', כל השאר בכל תורה, חבר'ה, נשיבות הדגל של המגזר החרדי. גם אני למדתי בישיבת מיר. וברגע שבחרתי לעשות הבחירה לבוא לצה"ל, הייתה במשפחה שלי התנגדות מאוד גדולה. אפילו אמירות כמו תמות ואל תתגייס. וואו. מוכר לנו, כן. ברמה הזו, אחי הבכור אמר לי את זה, שחור על גבי לבן, עדיף למות ולא לשרת בצה"ל. בערב הגיוס שלי, אגב. ובאמת זה נבע מכך שאף אחד לא האמין מצד אחד שצהל צריך חרדים. זה נבע מחשש להשתנות. המגזר החרדי לא רוצה לשרת בצהל, מהחשש שהמגזר החרדי לא ימשיך להתקיים כמגזר חרדי הומוגני שנמצא בין קהילות וחומות. זה החשש העיקרי, אבל השני גם היה, צהל לא צריך אותנו. והאמירות הללו היו עד 7 באוקטובר נכונות. צהל שידר לכולם שהוא לא צריך אותם. אני יכול לומר לך ששבוע, שבועיים לפני המלחמה, ישבתי עם סגן ראש אכ"א, עם רח"ט תומכ"א, תת-אלוף שי טייב, והוא פרס בפני את התוכנית שלו לגיוס חרדים. אמרתי לו, מדהים, אבל בוא תגיד אתה בקולך שצריך חרדים בצהל. והוא עשה את זה. והוצאתי סרטון שלו למגזר החרדי. הנה, צריך אתכם. כמה האמנתי בזה, כמה הוא האמין בזה. באמצע, אנחנו מאמינים.
חצי.
אבל השביעי באוקטובר הפך להיות קו פרשת מים. במהלך המלחמה, לפחות בתחילתה, קיבלתי אינספור טלפונים מאחי הבכור, אותו אח שאמר לי, עדיף למות ולא להתייעס. אנחנו מתפללים עליכם, אנחנו מבינים שאתם עושים משהו גדול. גויסו 400,000 חיילי מילואים. מי לא מבין שצריך גם חרדים פה? זה אירוע אחר לגמרי. והפחד מזה שכולם מבינים שצריך חרדים בצהל, גם כחלק מהתהליך, גרם להנהגה החרדית לשבת ולחשוב מה עושים. וחלק מההבנה הייתה שצריך לעשות, לתת ברקסים. צריך לעצור את הדבר הזה, שלא יהיה פה סחף.
מה זאת אומרת לעצור את הדבר הזה? תסביר לי.
הנהגה החרדית כהנהגה מאמינה, משקפת עולם אחת, יש ערך מרכזי אחד, הוא ערך התורה הקדושה, על פני מדינת ישראל, על פני עם ישראל, בסדר? הערך המרכזי הוא לימוד תורה, גם אם יהיה לזה מחיר בנפש.
רגע, גם אם לא תתקיים יותר מדינת ישראל?
חד משמעית.
ואז איפה לומדים תורה?
בארצות הברית, באירופה, גם אם יש חס ושלום מסעות צלב ושואה ו... אנחנו לומדים תורה, ואגב, 2000 שנות גלות, צריך לומר את האמת, תראי, אני גדלתי על זה, זה ערכים שאני, אלו ערכים שאני מאמין בהם עד היום. במשך 2000 שנות גלות, מה שעשינו, כשקמו עלינו הצוררים, הלכנו, התעטפנו בתליתות, נכנסנו לבתי הכנסת, והתפללנו שנשרוד את הדבר הזה. זו תפיסה שהייתה אלפי שנים. וגם בארץ ישראל אומר החרדי הממוצע, אני שומר עליך, אני נכנס לבית המדרש, ולומד תורה, זה מה שאני עושה. ואני מאמין בזה. עכשיו, מי שלא מבין שהכי מאמין בזה, הוא פשוט לא מכיר את האירוע.
אוקיי. ומה לגבי אלה שלא לומדים?
אז אפשר לומר שעד אותו שבר של יולי 23, של בעצם תום הסדרת המגזר החרדי בתוך חוק שירות ביטחון, בסדר? תום ההסדרה. רוב הרבנים, רוב מוחלט, אמר בפירוש, מי שלא לומד צריך להתגייס. ואני יותר, אומר לך יותר מזה. הרב שח היה אומר, שנים, מי שנמצא בכולל ולא לומד, יש לו דין רודף, כי הוא פוגע באחרים, גם בישיבות קדושות. והאמירה הייתה ברורה. נוצר פה גם תהליך שאני יכול לומר, אני אגיד את זה בזהירות, מדובר פה ברבנים גדולי דור שאני אפר לרגליהם. צריך לומר אבל שנוצר פה גם תהליך של ניתוק. ניתוק ממה שקורה במלחמת חרבות ברזל. ניתוק ממה זה משפחות שכול. ניתוק ממה המחיר שהחברה הישראלית משלמת. ואותו ניתוק גם בא לידי ביטוי. לפעמים בחוסר ההזדהות וחוסר הרצון להביא שינוי גם בקרב מי שלא לומד. איזה היגיון יש לומר שמי שעובד בפיצה או דרייבר והולך לוקח אוסף אנשים מנתב"ג בשחור לא ילך לשרת בצהל? מה זה הדבר הזה? ועוד במסלולי חרדים, התאמנו מסלולים, עשינו פה עבודה מטורפת לבוא ולומר לחרדים הכל מוכן לקראתכם.
אז מה התשובה? הרי אתה יודע מה התשובות שאתה שומע בעניין הזה?
הפחד שיהיה סחף, גם ממי שלומד. החשש שזה יהפוך להיות משהו לגיטימי. העניין המרכזי הוא, במילה אחת, לגיטימציה. אם אנחנו מייצרים לגיטימציה לעולם התורה, יש פה חשש. אני יכול להגיד לך שלפני 25 שנה היינו קטנים, כמה עשרות אנשים. עם השנים גדלנו והפכנו להיות מסה. בשנת 2014 היינו 20% משנתון חרדי שמתגייסים לצהל. אני אז הייתי קצין אגם של גדוד נצח יהודה, תפקיד מאוד משמעותי, ואני זוכר שהיה לנו בגדוד נצח יהודה שתי פלוגות, שכל פלוגה מנתה 150 חיילים חרדים, עם אחוז של ציוני דתי כמו שהיה מיקום מגדוד, אחוז קטן. בשורה התחתונה היינו במסות מדהימות ורק טיפסנו. ואז נוצר אתגר שבעצם הגיע יאיר לפיד ואמר, מי שלא יתגייס יהיה לו סנקציות פליליות, יצר אירוע, מגה אירוע, גרם לנו לרדת ב10% באותו רגע, ירדנו מ20% בשנתון ל10%, אירוע מאוד רע. אותו דבר קרה עכשיו. בתחילת המלחמה היינו בגל טוב, טיפסנו וטיפסנו.
ומה קרה?
ובעצם מה שקרה זה שביום אחד כל בחורי הישיבות היו תחת אי הסדרה. זה אומר, אגב, הייתה לנו הזדמנות בשביעי באוקטובר להריץ מהר חקיקה מושלמת, והחרדים היו חותמים, אני אומר לך, לא על 50%, על 60-70% משנתון שהולך לצהל, ופשוט לא עשו את זה.
איך פספסנו את זה? כי מה?
זה החמצת הזדמנות היסטורית. אני לא יודע אם יעבור עכשיו חוק. אני ממש לא בטוח, ואני מעורה בו יותר מרוב מדינת ישראל. מעורה בפרטים, בקשר צמוד עם ועדת חוץ וביטחון הקודמת והנוכחית, נמצא שם, כותב את הסעיפים ביחד איתם, משפיע מהייעוץ המשפטי ועד ליושב ראש הוועדה ואנשי הוועדה, ואני אומר לך, אני בספק גדול אם אנחנו הולכים לחקיקה.
באמת?
כן.
כי לא יודעת, עכשיו הבוקר...
אור ירוק בעיר, קוראים לזה.
אוקיי, הבנתי. אני רגע מנסה להבין, הרי בסופו של דבר, אתה יודע, גם כשאתה מחנך מישהו, אז אומרים, אתה מנסה בטוב, לא הולך בטוב, אתה הולך ברע. עכשיו פה אתה אומר לי שדווקא הסנקציות הם אלה שהשיגו אתכם אחורנית, במקום לקדם
נכון.
אתכם.
נכון, אז תראי, אני קודם כל אני לומד את השדה כל יום. תדעי לך, אני פוגש מלא אנשים וארגוני מילואים. הבוקר דיברתי עם אישה שעושה המון בעולם המילואים, רותם שיש לה בעצם הקים הגוף שנקרא שדולת המשרתים, ולפני זה הייתה עם נשות המילואים ושבות, כל קבוצה של אנשים שמתעסקים בעולם המילואים עם עוד המון אנשים, ואני יושב ולומד מהם כל הזמן. הם למשל לקחו כבייבי את סוגיית הסנקציות הכלכליות, okay. את עולם ההטבות, ועשו לזה ניתוח מאוד מאוד רציני. אני אומר לך שעולם הסנקציות הוא עולם גדול. כשמדברים על סנקציות פליליות, כשמדברים על מעצרים של בחורי ישיבות, זה אפילו אפשר לומר מתאומתם, כי אנחנו גורמים למלחמה אידיאולוגית. בעצם מה שאומר הרחוב החרדי, גם מי שלא לומד תורה, אם פוגעים באחים שלי לומדי התורה, כי אני מאמין בתורה, אני בעצמי לא רוצה לשרת. ואז כל המגזר החרדי מתאחד, מתכווץ ויוצא למלחמות. זה מה שקרה בכל התקופה האחרונה. אבל אם אנחנו עושים את זה חכם, והולכים ואומרים, קודם כל חד משמעית למשרת, הוא צריך לקבל יותר, וזה לא מה שקורה היום. חד משמעית. צריך לשנות את חלק מההטבות, צריך לייצר פה סוג של התליית הטבות, סוג של סנקציות שבעצם יקרו בסופו של דבר גם בחתימת החרדים. צריך אותם בתמונה. גם בחתימת החרדים זה דבר שיכול להיות מדהים. אני יכול להגיד לך שהחרדים הסכימו בתהליך שיולי אדלשטיין עשה איתם, לחתום על סנקציות על כל עולם הישיבות, בהינתן ולא יעמדו ביעדי הגיוס. זה היסטורי. איך לא חתמנו על זה? איך החוק לא עבר?
אז מה קרה?
אז שוב, יש פה מלא כוחות. מצד אחד, החברה הישראלית אומרת הכל או כלום. עכשיו, אפשר לומר שהחברה הישראלית במובן מסוים, היא צודקת בתפיסתה, בסדר? היא אומרת הכל או כלום. אנחנו משרתים, בגיל 18 אני מקבל צו לבית, 16 וחצי.
למה אתה צריך לקבל הקלות?
בדיוק, כן. למה אתה מקבל הקלות? גישת הכל או כלום היא גישה הגיונית ברמת הצדק. היא לא חכמה בכלל.
אבל לא פרגמטית.
היא לא פרגמטית, היא לא תביא אף חרדי לצהל הגישה הזו. מהצד השני, גישת הכל או כלום לצד השני, כל חרדי מגיע לשערי הבק ומקבל דחיית שירות. מה? זה נהיה פרוץ, אני אומר לך, תקשיבי. הגענו למצב שאני ביום חמישי הקמנו, אני אספר לך בהמשך, הקמנו הרבה מכינות קדם צבאיות לנוער חרדי. אנחנו הולכים ביום חמישי, פותחים אוהל של המכינות בכניסה לשוק מחנה יהודה. עוברים באוהל אלפי צעירים חרדים שהם לא לומדים דקה ביום, ואני אומר לך, דתית, רוחנית, אנחנו נציל אותם פי אלף ממה שהם עושים היום.
אוקיי.
איך הם לא בצהל? יש פה איזה שגיאה בסיסטם, המנגנון, שבור, לא פחות מזה.
וואה.
כן?
טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, אמרתי לך, תגיד משפט, וחשבתי לצאת לשיר, ואז זה היה כל כך סוחף שהתקדמנו. טוב, אז נשמע את יורם גאון והלהקות הצבאיות, לא תנצחו אותי, נראה לי שזה פחות או יותר מה שמוביל את כולנו,
כן.
ואז נשאל אותך עוד כמה שאלות בנושא.
בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקות שעל גבם ובידיהם כמה אלפי ההדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואה מטוס ממריא מטוס גואל ומתחבא בעננים הרחוקים אני שומע מכונה במנגינה המכונה שמתגלגלת בחוצות ובשלטים
אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר
כן, אז שמענו את יורם גאון, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו. ודיברנו באמת על, על השבר, על ההבנה שצריך, שצריך חרדים, וקצת על, על היסטוריה, ועל, בעצם על זה שהסנקציות רק לקחו אותנו אחורנית. ואני רוצה רגע אחד להסתכל על מה קורה היום. אמרנו שאתה מנכ"ל עמותת נצח יהודה. בוא תגיד לי רגע, מה העשייה של העמותה? איך אתם בפועל עושים את העבודה בשטח? מה זה אומר?
אז אני אגיד כך, אנחנו קמנו כגוף שבעצם יזם את הקמת המסלולים החרדים בצה"ל, מתוך תפיסה שמי שלא לומד חייב להתגייס. תפיסתנו אף פעם לא הייתה שמי שלומד צריך להתגייס, ודאי לא לפני המלחמה. ועם הזמן ראינו שהדברים צומחים והולכים טוב, ואפילו נפתחו מסלולים בחיל האוויר שהיו סיפור הצלחה, והדברים התקדמו עד לנקודה ב-2014, כבר נגעתי בזה, שירדנו בגיוסים, אבל עדיין, במהלך כל השנים, שרתו במסלולי חרדים בצהל מעל 20,000 חרדים. 25 שנה זה הישג, הישג יפה.
אגב, אנחנו מדברים על חרדים, ויש גם חרדיות, נגיד בשקט.
כן, נכון.
אף אחד לא שומע.
נכון. יש תוכנית הדסים שהקימה... אסתי סלמון, אישה מקסימה, ועשתה שם דברים טובים. אבל זה עולם של אזרחיות עובדות צהל. זה פחות שירות מדהים, פחות על מדהים, פחות שירות שאנחנו מכירים אותו כחברה ישראלית, כשירות צבאי
קלאסי. אוקיי, בסדר, לא נסתם.
אבל מאוד חשוב, כן. מאוד חשוב, הם עושים שם דברים טובים. מה שאנחנו עשינו, הקמנו מסלול, עוד מסלול, עוד מסלול. אגב, היינו תמיד יותר ממוקדים בזירה הקרבית, אבל עם הזמן באו צעירים חרדים, בעלי פרופיל שונה. ואמרו, אנחנו רוצים להיות חשמלאים. פתחנו. אנחנו רוצים להיות מתכנתים. אז יש. מאות חרדים באמן.
בוא תגיד לי רגע, איך הם באים?
אז אני אומר ככה, גם אני, כשהגעתי לגיל 17 וחצי, 18, אפילו אחרי 18 וחצי, הייתי בהתלבטות. אמרתי, אני לא לומד תורה בישיבה, אני נמצא בישיבה מעולה, אבל אני לא לומד. מה הלאה? והתחלתי לבדוק, וראיתי שמעבירים אותי מישיבה לישיבה. אמרתי, זה לא, אני רוצה משהו שיאתגר את עצמי. והגיע אליי מישהו ממשרד הביטחון, הוא הגיע אליי, קוראים לו צוריאל, ותפס אותי בלילה, ואמר לי, תקשיב, בוא לצבא, זה שליחות גדולה, תרקתי את הדלת, הלכתי. אמרתי, אני דפוק מה מבלבל לי את המוח, אני שליחות, שליחות זה בתורה, אם אני לא לומד תורה, לפחות אני ארוויח כסף או משהו כזה. ואז אחרי זה הוא קרא לי שוב, אמר לי, בא בגישה שונה, אמר לי, אתה תהיה לוחם, אתה תפגוש מחבלים, פה זה כבר עניין אותי. והוא שכנע אותי. ובאמת התגייסתי עם אפס ערך לשליחות בצהל. אני חייב לומר לך, כשחרדי מגיע לצהל, אולי המלחמה שינתה, אבל לא הרבה, הוא מגיע עם ניתוק מוחלט מצהל. וששואלים אותנו, למה לא באים מסות? כי כל אחד שאנחנו מביאים, זה לתת לו יד, ולעשות איתו דרך, וזה דרך מטורפת. ואני...
מה אתה אומר לו?
אז אני מגיע...
על מה אתה מדבר?
אני מגיע בהתחלה מניתוק מוחלט, ומה שרותם אותי זה משהו שכביכול הוא לא, הוא קצת אינטרסנטי, אבל מהר מאוד אני מבין שלהיות לוחם בצהל, אתה לא יכול בלי שאתה מבין מה זה שליחות ואיך עושים את זה נכון, והראש שלי משתנה ואני הופך להיות קצין ומתקדם. מה אני אומר לו היום? קודם כל, היום המלחמה עזרה לי הרבה. אני שמח היום לראות הרבה צעירים חרדים שכבר מגיעים בתפיסה שבא להם להגן על מדינת ישראל, בא להם להיות חלק מהדבר הזה. זה בעיניי מדהים, זה אומר שצעיר הגיע כבר מבושל. הרבה עדיין מגיעים ושואלים אותי מה אני ארוויח מזה, איך אני אעשה את השירות נכון, ואני לאט לאט אופר לו חליפה, והצוות שלי, יש לנו בעמותה צוות מדהים, שעושה הכוון לאלפי צעירים חרדים. אנחנו הגוף הכי גדול במדינת ישראל שעוסק בשילוב חרדים, עוד לא פירטתי מספיק מה אנחנו עושים, כמעט היחיד, ואנחנו באים ותופרים לכל אחד חליפה שמתאימה לו, שגם תעזור לו בחיים, אבל לא פחות תאפשר לו לתרום. בינגו.
וזה עובד?
עובד, עובד מצוין. מי שמגיע למסלול חרדי בצהל, יוצא עם תיק מלא בכלים שהוא קיבל.
למשל?
למשל, אני לא הייתי יכול לעולם להיות מנכ"ל, מנהל כללי של גוף של 100 עובדים, בלי שהייתי עובר שירות צבאי, שום סיכוי. אני קם עדיין כל יום, ב-6 בבוקר, 15 שנה. הייתי קם לפני זה בישיבה ב-11. קיבלתי מלא כלים, כלים מנהיגותיים, כלים של אחריות. מי אחריות? איזה אחריות? אתה לומד, באמת, בחור ישיבה עושה טוב מאוד. אני מעריץ בחורי ישיבות שיכולים ללמוד תורה מ-10 בבוקר או 9 או 8, תלוי בישיבה, עד 11-12 בלילה. זה באמת כושר מסוגלות מדהים למען המסורת שלנו. אני לא מסוגל, אבל מצד שני, קיבלתי כלים מטורפים שבחורי ישיבות אין להם. העצמאות הזאת, הכלים של אחריות מטורפת, אין הרבה אחריות בישיבה. אתה אחראי לעצמך, קם בבוקר, לומד תורה, סיימת, סדר שלישי, הולך לישון, קם בבוקר, לומד תורה.
ככה.
וגם אתה מתחתן, ככה, כי אתה הולך להיות אברך. אז אין לך אחריות פרנסתית על הכלכלה, על הפרנסה בבית. אין לך אחריות כמעט על מה שקורה בבית, כי אתה חוזר מאוחר. אתה גדל באטמוספירה של קצת חוסר אחריות. וכשאתה מגיע לצהל, זה בדיוק הפוך. אני אחראי לחיים של אנשים. אני הולך לישון, וקם בבוקר, בתרדה, האם הכנתי את כל התוכנית ההתקפית לאותה פעילות מבצעית 100%, כדי שאף חייל שלי לא ייפגע, ובמלחמה גיליתי שלא. לא תמיד.
כן, אפשר להגיד בהקשר הזה, אם אנחנו רגע קופצים לזה שאתה מגד במילואים, אפשר להגיד לגדודים שלכם היו עבדות.
עבדות, עבדות קשות. בגדוד נצח יהודה נפלו לא מעט חיילים, והיה להם אגב מספר הרנים, אירועי רב נפגעים בתוך עזה, בלחימה מאוד קשה, מה שהפך את הגדוד לאחד הגדודים הטובים בצהל, אמר את זה מפקד האוגדה בקולו, פלוגת חץ בצנחנים שנפלו שם מספר חיילים, גם בתומר גבעתי נפל קצין ונפלו חיילים, שני חיילים. אני חושב שזה, קודם כל זו אמירה, חרדים שילמו מחיר במלחמה, לא כולם היו חרדים, אבל חלק ממשפחות חרדיות הרדקור, משכונות הכי חרדיות שיש, שאפילו אבא אמר לי, אם הוא היה לומד תורה, הוא לא היה נופל.
לא היה קורה מה שקרה. כן. תגיד, בעמותה שכבר קיימת, כמו שדיברנו, שנים ארוכות בדיוק, השתנתה איזושהי הבנה, איזושהי תפיסה בעקבות השביעי לאוקטובר?
חד משמעית. אני יכול לומר לך שעד השביעי באוקטובר, אולי קצת לפני, עסקנו כל השנים רק בהקמת המסלולים בצהל וליווי שלהם. כלומר, כל השנים אנחנו היינו אפילו חלק, תראה עד כמה צהל הלך רחוק, היינו חלק מהגורם המאשר בסיס חדש, כדי שחרדים יוכלו להיקלט בו, בהתאמה לחרדים. Okay. והם מלווים אותם עם צוות מטורף. יום-יום יש לנו עשרות רבנים ויועצים שמלווים את החיילים, מונים נשירה, מכניסים מוטיבציה, שליחות, מחברים את ההורים. ההורים שלי היו נגד, כשבאו אותם רבנים ואמרו להם, הילד שומר תורה ומצוות יותר מלפני זה אפילו.
ברור.
מה הסיפור? מלווים אותם. זו מחלקה אחת. מחלקה שנייה שהתפתחה מאוד בעקבות המלחמה והייתה קצת לפני, היא מחלקת חיילים בודדים, שאני זכיתי להקים אותה. יש לנו היום בתי חייל חרדי בכל הארץ, מעל 250 חיילים בודדים גרים אצלנו. מלווים אותם יום-יום, אנחנו המשפחה שלהם. אגב, אנחנו לא ההורים שלהם, אנחנו לא מאמצים אותם. אחת מהמטרות שלנו במחלקת חיילים בודדים, זה לראות בסוף השירות שהם חזרו למשפחה, הם בקשר עם המשפחה הביולוגית, אין לה תחליף, בשום אופן.
בוא.
ויש עמותות אגב שכושלות בזה, שחושבות שהם יאמצו את החיילים, וזה כשל בעולם החרדי. ההורים אוהבים את הילד שלהם, יש פה פער אידיאולוגי, ואנחנו נלחמים לחבר אותם. זו המחלקה השנייה. השלישית שהפכה להיות קריטית, ולא ידעתי עד כמה, כי הקמנו אותה לפני 4 שנים כדי לאפשר קצת ליווי מעבר לשגרה. הקמנו מחלקה של עובדים סוציאליים חרדים שמלווים את החיילים ביום יום ואת המלשבים ביחד עם משרד הרווחה, עם תוכנית ניצוץ, אגף יתד. תוכנית מטורפת שהתחילה עם כמה, 10, 20 חיילים, לא למדתי ליבה, אז אל תתפסי אותי על ה-10-20, אני כבר דוקטורנט בעברית, אבל לא למדתי ליבה. על ה-10-20, אבל היום הם מלווים כמעט 600 מלשאבים וחיילים, ואני אומר לך שמה שגילינו במלחמה, זה שיש לנו צורך בעוד 2,500 מטופלים, אותם 2,500 חיילים שאספו גופות מהשביעי באוקטובר, ורמת הטיפול בהם מאוד מאוד נמוכה, ואני לא אפרט פה, ואנחנו יצאנו לפרויקט ביחד איתם, ללוות אותם יום-יום, לאפשר להם מעטפת הרבה יותר רחבה, עוד לא לכולם. התחלנו עם גדוד ראשון, נגיע לשני, לשלישי, אבל מעטפת אזרחית סופר רצינית, שנותנת להם מענה. האנשים האלה, לצערי, אחד מהם, שממש גידלתי אותו, והתגייס לנצח יהודה, והפך להיות ביסר, בגדודי הפינוי גופות במילואים, התאבד, והוא לא היחיד, כן, הוא לא היחיד, כן. אז גם זה חלק מהמחלקה השלישית, ועוד שתי מחלקות מאוד חשובות.
נראה לי שאתה צריך קצת לעזור לצבא, לעשות באופן כללי, לא רק לגבי חרדים.
אז האמת שמשרד הרווחה אמרו, המודל הזה כל כך הצליח בחרדים, שהם מתים להעתיק אותו לכל צהל. זה עלויות מטורפות. אז עוד שתי מחלקות שאת חייבת להכיר. אחת מהם זה ארגון הבוגרים שלנו. אנחנו לא נותנים לאף אחד לסיים את החיים שלו בסוף השירות הצבאי, ליפול לאזרחות, הוא לא יודע מה זה אקדמיה, לא מה זה תעסוקה. אז יש מודל ביחד עם משרד הביטחון, האגף הביטחוני חברתי ועם צהל, שנקרא שנת משימה. אנחנו משלימים בגרויות לאנשים, נותנים להם להיכנס בצורה רכה לאזרחות, וארגון הבוגרים שלנו, דרך אחים, בעצם עוטף אותם עד גיל 40-50, לא, אין לנו מגבלה. יש לנו היום בוגרים שהילדים שלהם בנצח יהודה, שהם שרתו בנצח יהודה.
כן, כבר יש כן, דור.
יש כבר דור שני, והם מלווים בארגון הבוגרים. זה מצחיק, גם הילד נמצא אצלנו וגם האבא. והדבר האחרון...
אם אני זוכרת, סליחה שאני קוטעת אותך, נדמה לי שאני זוכרת שגם בריאיון הראשון שלך אצלנו לפני כמה שנים, על הארגון בוגרים דיברת.
נכון, ארגון בוגרים היה קיים, הוא קיים הרבה זמן, אנחנו שינינו לו מלא דברים, והוא גם צמח בצורה לא נורמלית. תחשבי שהוא מלווה היום... הוא מלווה היום 24,000 בוגרים, הוא מלווה היום גם סקטורים שונים, בוגרי שלב ב', תוכנית שפתחנו לפני 4 שנים, ותפסה תאוצה במלחמה, תוכנית מדהימה, הפכה להיות חלק מארגון הבוגרים, ועוד לא מהתוכניות, אבל אני אומר לך, המהפכה האמיתית, הפרדיגמטית, הייתה כשאמרנו לעצמנו, אנחנו לא עובדים מספיק טוב. אנחנו מקבלים אנשים בגיל 18, הם כבר עברו, לא יודע, שנתיים בהתלבטויות, שנתיים ברחוב, לא יודע מה. אנשים כבר בעומק הבלבול שלהם. אמרנו, בוא נעצור את הדבר הזה, נתחיל להקים מכינות קדם צבאיות לצעירים חרדים וישיבות הסדר חרדיות. אני יכול לומר לך, קודם כל השבוע הצלחנו סוף סוף לקבץ את כל ישיבות ההסדר החרדיות ולהקים איגוד לדבר הזה. אבל היום יש לנו כמעט 1,000 תלמידים בעולם ישיבות ההסדר החרדיות, שעוברים תהליך מקדים לצהל, חינוך ברמה הגבוהה ביותר, צוות חרדי סופר איכותי שמאמין בצהל, מאמין במענה לביטחון המדינה. מהצד השני, 7 מכינות קדם צבאיות, שכולם הולכים לשירות קרבי. הישיבות הסדר רובם הולכים לשירות טכנולוגי. אני אומר לך בכנות, קל לומר להורים חרדים, תביא את הילד שלך ל3 שנים תואר מדעי המחשב, שנתיים באמן, הוא יוצא עם מזכורת יותר ממך, ההורה חותם.
ברור.
כשאני בא ואומר לו, הילד יבוא לשנה אצלנו מכינה, לשירות קרבי, ואז הוא יחזור לחיים, לצערי, זה הרבה יותר קשה, ועדיין יש לנו היום 200 תלמידים, פתחנו שנה, ראש הממשלה הגיע. מכיבד אותנו, וברך את הפרויקט הזה, כי הוא גם מבין שמדובר במהפכה. יש לנו היום 7 מכינות, 200 תלמידים, 7 באוקטובר, זה מה ששינה לנו את התפיסה.
כן, אז אתה ממש רואה את השינוי גם ברחוב.
חד משמעית. בעבודת השטח וברחוב החרדי, את רואה שההבנה שצריך חרדים בצהל, זה האירוע. האם צריך או לא צריך? חרדי לא בא בשם שוויון. זה לא מדבר לאף אחד, אין שוויון. לא בין רב לתלמיד, לא בין איש לאישה, אין שוויון. חרדי בא בשם צורך. האם יש צורך או לא? ואם יש צורך, אז הוא ישנס מותניים, החרדי הטוב. ומה שקורה זה שאותה תנועה מתחילה להצטבר, ואנחנו רואים את זה בעולמות המכינות וישיבות ההסדר. עוד לא שינוי דרמטי בעולמות הגיוס, ודאי לא בשירות הקרבי לצערי. אין עדיין שינוי דרמטי, אבל אנחנו עובדים מאוד קשה להאיץ אותו, לא בסבלנות. לא בתהליכים ארוכי טווח, תחכו, אנחנו נבוא, ייקח זמן, כל אחד מגיע לוועדת חוץ וביטחון, הכל קורה בתהליך, אל תבלבלו את המוח, יש לי גדוד שלם, שעושה, לא יודע, אין ספור סבבים, אין לו זמן לתהליכים, הבית נפגע לכולם, לכולם, בתחילת המלחמה אמרנו, יש כאלה שנפגע להם הבית, ממש לא, לכל חייל מילואים שלא היה, נכון. שנתיים בבית נפגע הבית, נפגעה הפרנסה לכולם, נכון. לכולם, וצריך לעצור את הדבר הזה, וגדוד חרדי אחד, יפתור 10 גדודי מילואים. ולא צריך לגייס חרדי לומד תורה אחד. יש 2 אוגדות שלא לומדים תורה במגזר החרדי.
כן, זה אתה יודע לומר. טוב, נשמע את התקווה 6, המנון הלוחם, ואז, כמו שאמרתי...
אני חייב להגיד לך שאם שומעים את ההמנון הזה, אפשר לראות שבתוכו יש קבוצה של לוחמים מנצח יהודה, עם דגל של נצח יהודה, שהולכים ביחד עם הלהקה.
אז אני עכשיו אסתכל יותר טוב. בחרתי טוב.
כן.
התקווה 6.
מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. מי משוגע, אני משוגע. אני חייל עם גיל ביד, אוטו סוחף כמו סבל, לא משנה כמה כואב, תמיד שמח בעורף, איזה כיף לי, איזה כיף עם הלוקה על הכתף, ועוד מעט יהיה לי כיף עם הסגולה על הכתף, איזה כיף, איזה כיף. אל תחבו סטילו על המסקר מכה בכפיר, אף אחד לא מתעסק איתי, לא במגלן בלסר או פלחן גצר, קרקל לא טרף עודות רסר, לא אף אחד לא מתעסק איתי, היי, זה רק אני והצוות נותנים את הכל, יש מכלול של אולפינים בשכונה, כן זה כל מה שיש פה בגולן, במדבר, בערים, בגדה, בבקעה, אבל אורי אמר לי הזמן שנוריד אותו גם, אל תחבו לנו את האש פה הכי קפי שיש, נותנים את הלב, נותנים את הנשמה, לוחמות לוחמים משפחה.
כן, אז סיימנו בזיקוקים. בוא נדבר קצת על זה שבעצם, כמובן שיש תנועה מאוד מבורכת של כניסת חיילים חרדים. שאלה אם התנועה הזאת לא דוחקת קצת את רגלי הנשים בצהל, כי הרי בסיס שבו יש חרדים, בהכרח לא יהיו בו נשים, נכון?
נכון, אני אגיד כך, אני שנייה חובש כובע צבאי.
אוקיי.
צהל צריך לוחמים ולוחמות. וצהל צריך לנצח במלחמה, הוא לא, לצהל אסור להתבלבל. את יודעת, פעם היה יחס הלוחמים, תומכי לחימה, לפי מה שאני מכיר, 1-4. היום זה עומד על 1-11 במקרה הטוב. וזה אומר שיש פה תהליכים שהם בסימן שאלה גדול. האם צהל ממצא את היכולות שלו, ולקחת חילונים ממוצע, חרדים דתי-לאומי ממוצע, ולמצות אותו לשירות קרבי? הרי יש פער, בציונות הדתית אחוז הקרבי הרבה יותר גבוה מרוב האוכלוסיות האחרות.
נכון.
וכשאני מסתכל על האירוע הזה, צהל צריך להסתכל נקי. צהל היה מחויב להקים את גדודי הגנת הגבולות, שהם גדודים מעורבים. למה? כי לא יודע אם צריך מעורב, יכול להיות שאפשר לעשות את זה נפרד. אני לא מכניס רגע את תפיסת עולמי האישית כחרדי שלא מאמין בעירוב בין גברים לנשים, אבל מהצד השני צהל היה צריך לוחמות, והן עושות עבודה מעולה, וגם השביעו באוקטובר זה הוכח, ויצא לי לחנוך את קרני מפייט שריון, בתרגיל בצהלים, מכיר את העסק. מהצד השני אני אומר, כשרוצים חרדים בצהל, אי אפשר להביא חרדים לצהל, בלי להתייחס לאמונותיהם. ואם אנחנו רוצים חרדים בצהל, ואנחנו מבינים שאותם חרדים בצהל, צריכים להיות בלחימה, חוד החנית, אני מבטיח לך, שנלחמתי בגדוד נצח יהודה כמה שנים טובות, וזה שלא היה אנשים לצידי, זה לא פגע בכלל, אולי תרם במובן מסוים, ביכולת שלי להיות לוחם טוב בצהל, זה ממש לא הפריע. אז אם רוצים חרדים במערכי הלחימה, ורוצים אותם בחזית, אני אומר לחרדי אמיתי, לעולם לא יבוא לצהל, גם במחיר כלא, אם הוא ידע שהוא משרת עם נשים.
רגע, אבל אתה נתת לי עכשיו את הדוגמה, שחנכת את קרני.
כן.
לא יודע, לא ידעתי את זה.
יצא לי במקרה, איך... אגב, לא תכננתי.
אוקיי. בוא תתאר לי קצת את ה... איך זה מתיישב עם מה שאמרת לי, שכאילו עדיף שלא יהיו. איך...
אני יכול לומר לך משהו בכנות. יש דברים שהייתי צריך לעשות בצהל כמגד, שהם לא תמיד בתפיסת עולמי. אני לא הייתי אמור לחנוך, אני אמצא בקורס מפה עם מגדים, הגעתי לשם, וזה קרה עובדתית, בסדר? יותר מזה. אני אגיד לך פה משהו, לא יודע איך יקרו את זה בחוץ. היה טקס סוף קורס מגדים, לאחר שנתיים, אקדמיה למגדים, השקעתי הרבה, זה היה תוך כדי המלחמה. בהפתעה גמורה, ואפילו לא צפיתי, כי בצוות איתי היה אנשים משייטת 13 ומגלן, ואנשים הכי טובים בארץ, וקיבלתי מצטיין קורס מגדים.
וואו.
מצטיין מופת, כן. ועליתי לבמה וקיבלתי את זה מהלובזיני, ואבא שלי היה בדרך לטקס. אוקיי. אבא שלי חרדי לכל דבר ועניין. הוא שרת בנחל המוצנח בשנת 67, חזר, נשרף, לא אפילו לא חזר בתשובה, הוא היה שומר תורה מצוות תמיד, נשרף, כוונה נהיה חרדי חרדי. Mm-hmm. גדלתי בבית שלא מדברים צבא, לא מדברים צבא.
וואו.
אפילו לא מדברים דברי חולין, רק דברי תורה. ואבא שלי בהתחלה בכלל לא תמך בגיוס שלי, היה נגד ולא רצה נגד. שאני אלך, הוא אף פעם לא זרק אותי מהבית, אבא מדהים, אבל... ואמא שלי, אנשים מדהימים, אבל בסוף היו נגד. ובסופו של דבר, לתקסים הראשונים הוא לא בא. ויש לו כנראה איזה מצפון שהוא רוצה לחפר עליו עד היום, וכל טקס הוא בא, טקס סוף קורס קצינים מגיע, מפה מגיע. לטקס אקדמיה למגדים, הוא היה צריך להגיע, והוא התקשר ואמר לי, אני מגיע. ובדרך הוא היה צריך ללכת למיון לבית חולים, ברוך השם הוא בסדר עכשיו. ואני יושב בטקס, יחד עם כל החניכים, ואני אומר לך, יותר מ-60% חופשי כיפות, ועולה להקה של נשים לשיר על הבמה. ואני רואה הרבה מאוד דתיים שעוברי תורה ומצוות, זעים בכיסאות שלהם. ואני אומר לעצמי, איזה נס שאבא שלי לא הגיע. איזה נס, אני לא יודע אם הוא לא היה קם באמצע, לא יודע אם בקול או בשקט, ויוצא החוצה בפומבי, ואומר, חבר'ה, מה נסגר איתכם? עכשיו, יש פה איזה דיסוננס, מצד אחד אנחנו לא רוצים להדיר נשים, ונשים צריכות להרגיש שהבית של צהל הוא גם בית שלהם.
נכון.
מצד שני, אנחנו רוצים שירות חרדים. איך משחקים במגרש הזה? אז אני אומר לך, נפריד אותי, כי אני נמצא כבר בדרג בכיר, שיכול להתמודד עם השאלות האלה לבד. אבל כשמדובר במסלולי חרדים בצהל, אסור לייצר את החיכוך הזה. חרדים לא יבואו כך. ואני מבטיח לך, זה לא פוגע כלום. יש 250 בסיסים בצהל, אולי יותר, לא יודע. ויש מספיק בסיסים שאפשר לשים בהם רק חרדים. מספיק בסיסים שיש בהם גם חרדים, כקבוצות קטנות, וגם נשים, אבל בלי חיכוך. הכל בסדר. רוצים חרדים בצהל? צריך קצת גמישות. ולא כל פעם שמוצאים חיילת אחת מבסיס ברמת הגולן, כי נצח יהודה באו, עושים איזה רעש בכל מדינת ישראל. בחיית, רוצים חרדים או לא? זה אירוע שהוא לא פתור לי עדיין. אני מאמין שהרבה לא רוצים חרדים, סתם מדברים. נלחמים על חוק גיוס, באו. היו באים עכשיו 91,000 חרדים לצהל. היו פותחים להם את השערים, בחיים לא.
אין ספק שגם הצבא צריך להיערך לזה. צריך להיערך לזה. זה לא משהו
נכון.
מובן מאליו.
וזה גם שינוי פנים צבאי. חרדים לא יבואו לצהל בשביל להיות הנייס גאי. חרדים יבואו לצהל וישפיעו. זה הסגנון של המגזר החרדי. צריך להכיר בזה.
בוא נדבר קצת עליך באופן אישי. אז ככה נגעת בזה, ואמרת שאבא שלך בעבר היה נגד.
נכון.
איך המשפחה היום מקבלת את זה? כי בסוף, אתה יודע, יש את החרדי, נקרא לו הממוצע, אוקיי? שהוא בצבא, אבל לא כל העולם ואחותו יודע מזה. ואצלך זה מאוד מוחצן.
נכון.
רואים את זה.
נכון.
אתה בפרונט.
נכון.
אתה, לא יודעת, אמרת לי שהיית חובש הכיפה השחורה היחיד בפורום ליבה של צהל.
נכון. לפני שבועיים.
זה מאוד בחוץ. איך המשפחה מתמודדת עם זה?
אז אני אגיד לך כך, במשפחה שלי יש את כל הגוונים. קודם כל יש לי אח אחד מושלם, כולם מושלמים.
ברור.
יש לי אח אחד מקסים, שגם עזר לי בדרך, והוא לפניי עשה תהליך כזה של בירור אישי, והוא לחץ עליי, הוא תמיד היה לו חלום להיות קצין בצבא וזה, זה לא קרה, אז הוא תמיד לחץ עליי, אחי שלום, לחץ עליי לעשות את זה. ובזכותו אגב הרבה עשיתי את זה, אבל שאר האחים בכלל לא באירוע הזה. יש לי אחות אחת אולי, שוב, גם חרדים עדיין. שאר האחים שלי, יש לי משפחה פלג ירושלמי, יש לי שני גיסים שכשאני עשיתי טקס לפני שנה, כנס בבנייני האומה, יחד עם מכה, והכנסנו לשם 3,000 חרדים, בחוץ היו 2,000 מפגינים, וגיסים שלי הובילו את הדבר הזה. גיסים, בני דודים, יש לי בן דוד, שהוא אחד ממובילי הפלג הירושלמי, הקיצוני. אז יש פה איזה דיסוננס, עכשיו אנחנו אוהבים אחד השני מאוד, אבל כשאני בא עם חיילים בליל שבת, אירוע מלפני 5 שנים, והם באים שחור לבן, כמו חרדים, ואוכלים אצל ההורים שלי, ואמא שלי כבר אכלה את זה, כבר ראתה שהשתחררתי, והכל בסדר. קם גיסי באמצע הארוחה עם הילדים שלו, והלך, כשהוא גילה שזה חיילים. אמרתי לו, תגיד, מה אתה עושה? הוא אומר, אני מפחד שישפיעו על הילדים שלי, הלך באמצע הארוחה.
ומה זה גורם? הרי זה גורם לאיזשהו קרק, למרות ש... לא יודעת, אתה תגיד לי.
אז אני אגיד לך מה, בשיח היומיומי יש לנו חברות עמוקה, גם עם הגיסים שלי, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, אנחנו משפחה שסך הכל טובה, אבל בשיח האידיאולוגי יש פה תאום, יש פה תאום. עכשיו אני יכול להגיד לך, מצד אחד אין תאום, כי אני מאוד מעריך את לומדי התורה, וגם לא חושב שצריך לגייס אותם, אבל מצד שני מבחינתם, כל מי שגדל במגזר החרדי, אפילו אם חילוני היום, שלא יתגייס לצהל, הצבא הוא מוקצה, הוא משנה תפיסות, הבן אדם כבר לא לומד תורה 5 שנים. לא, שלא ילך לצבא. יש פה דיסוננס אידיאולוגי, השקפתי, שבו אנחנו לא נסכים. אבל מצד שני, אנחנו כן יודעים להיות חברים טובים ונפגשים.
ולשבת ליד אותו שולחן.
לשבת באותו שולחן בחג, ולדבר אחד עם השני. אבל אם אני אביא איתי כמה מהחיילים שלי, הם כבר לא יהיו שם. וגם לפעמים הם יגידו לילדים שלהם, אל דברו איתו יותר מדי, שלא ישפיע עליכם.
שלא יבלבל לכם.
אני רואה את זה. כן?
כן, אתה רואה את זה?
כן, חד משמעית. אני רואה את זה כל הזמן. יש לי אפילו, את יודעת מה, אחיין שלי לאחרונה הייתי בחתונה. בחתונה מול המשפחה אמר לי, אתה כופר. הלכתי, תפסתי אותו עם האוזן לאבא שלו, ואבא שלו טיפל בו, אבא שלו שהוא גם פלג. ברור שהם יחזיקו את האירוע הזה. אבל בתפיסה אני כאילו מבחינתם מוקצה. חד משמעית.
אתה מסוכן.
מסוכן.
אוקיי.
כן.
אירוע מעניין. נשארו לנו עוד ממש כמה דקות, ואני רוצה לשאול אותך במה שהתחלנו. התחלתי בלדבר על החקיקה, ועל פניו נראה, שוב, כשאני שומעת חדשות בערוצים שאני שומעת אותם, מראים את זה שהחקיקה היא בעצם לא חקיקה של גיוס, אלא יותר השתמטות. ומראים את זה שבתכלס, החרדים קיבלו את כל מה שהם רוצים. אז תסביר לי על מה הקרע הפנימי שדיברנו עליו.
אני אגיד לך, קודם כל, יש שתי הנחות יסוד. לי. הראשונה היא שצריך יותר חרדים בצהל מיד.
אוקיי.
השנייה היא שהנחת יסוד שלי, שזה לא יקרה בכוח. לא בכוח ולא באלימות ולא בהפגנות ולא במעצרים. לא יקרה.
ובחקיקה?
אז בחקיקה, אז זהו. מה הפתרון לאיזון של שתי הנחות יסוד הללו? חקיקה. החוק שיכלנו להעביר, אין ספור פעמים היה מושלם אפילו, בסדר? אין חוק מושלם לאף צד. הוא היה מושלם לאיזון. אני מאמין בגישת האיזון. אגב, כתבתי על זה ספר, נמות ולא נתגייס, כמובן עם סימן שאלה. ישבתי לחשוב כמה חודשים בתוך כדי המלחמה ובעקבותיה, והנחתי הכל פרוס על השולחן, ולשמחתי, החוק שנכתב ערב איראן, ערב מלחמת מבצע עם כלבי, היה חוק שגיבש כמעט את כל הנקודות שכתבתי. על זה הוא התבסס.
אוקיי.
לשמחתי ועל הספר. ובשורה התחתונה הגענו למצב שבו יכלנו להעביר חקיקה שלחרדים היא הייתה קשה, ולחברה הישראלית היא הייתה קשה, אבל היא הייתה מביאה הרבה יותר חרדים לצהל. כיום, למרות המלחמות ולמרות מעצרים, אין גידול בגיוס חרדים לקרבי, נקודה. יש גידול רק בגיוס חרדים לשירות טכנולוגי, מצטער, כאיש מילואים, זה טוב, זה חשוב, כאיש מילואים, זה לא משחרר אותי לבית, לא אותי וגם לא את הלוגיסטיקן שלי, שהוא לא לוחם. זה לא משחרר אותנו לבית. אנחנו צריכים לשחרר את חיילי המילואים לבית. ולכן אני אומר, צריך חוק. והחרדים מוכנים, אני אומר לך, חברי ועדת חוץ וביטחון, יעקב אשר וינון אזולאי, עושים מהלכים מטורפים והם סופגים, אם לא יודע מה את רואה, הפגנות עליהם בצורה קשה, יואב בן צור שפריקו לו את האוטו, ואריה דרי שכולם יוצאים נגדו. הם סופגים הפגנות מאוד אלימות, כי יודעים במגזר החרדי שהחוק שנכתב, לא החוק עם החורים, לא יצא איזה טיוטה גרועה מאוד, אמרתי לביסמות, אל תעיזו להעביר אותה, והם תקנו, לאור ההמלצות שלנו. אני אומר לך, אבל לפני זה הייתה טיוטה טובה שביסמות מקדם אותה. והיא טיוטה מעולה, היא תביא, בעזרת השם, 50% מהמגזר לצהל. אני לא חושב שמישהו מבין מה זה אומר. זו מהפכה. צריך לקדם חוק.
בכמה זמן?
בתוך 5 שנים הם דיברו. צריך לקדם חוק. צריך לעשות אותו. אגב, זה לא קשור ל5 שנים. אז ביא את ה-50%. מדברים על להביא בשנה ראשונה 6,000 חרדים. היום באים בקושי 2,500 שמתוכם 800 לוחמים. אנחנו יותר ממכפילים את זה. בואו כבר נתעורר, זה לא קורה ביום, זה לא יכול. אבל צריך להאיץ את זה. צריך, וצריך בתוכו גם כלים כלכליים, אני מסכים. צריך בתוכו כלים פליליים למי שלא לומד, גם זה אני מסכים. אני מסכים שצריך כלים. העניין של יעדים בחוק הוא על הכלים, יעדים מינימליים. הדרך לחקיקה צריכה לקרות ומהר. בהינתן ולא תהיה חקיקה, אנחנו סתם יוצאים פה למלחמות, שכל המגזר החרדי מתכווץ. וכולם אומרים, יאללה, אנחנו משתמטים ביחד. צרת רבים חצי נחמה. לטעמי, זה לא יביא בשורה. צריך חוק ומהר.
אז על מה שם הוויכוחים בין דגל התורה לבין גולדקנופ וכל האחרים?
אני חושב שעיקר הוויכוח הוא מה שפספסנו בשנה האחרונה, וזה תהליך ההקצנה בתוך המגזר החרדי, שהפך להיות כבר פלג ירושלמי ספרדי שלא היה בעבר, ופלגים ירושלמים למיניהם שקמו, בסדר שהם לא ירושלמים, בני ברקים, ממש רואים את זה בימים אלו, וזה גם הניתוחים פנים מגזריים, ואותה הקצנה גרמה לחלק מהרבנים, אנחנו יודעים באיזה רבנים מדובר, לומר אמירות מאוד קשות ומאוד קיצוניות, שאף אחד לא מתגייס, גם מי שלא לומד, כל מיני אמירות שבעיניי לא, בלתי נתפסות, והרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לא עולם לא היה אומר אמירות כאלו, וההקצנה הזו גרמה לזה, שאותם שרוצים לחוקק, כמו דרי גפני, כבר לא מצליחים, כי בתוך המגזר יש להם הקצנה מאוד קשה. עכשיו, הם ודאי מנסים, ואולי בצדק לתפיסתם, להפוך את החוק לחוק הקה אולי, לחוק שלא באמת יגדיל את גיוס חרדים בצורה מהותית. אבל אני אומר, הכי נקי שיש, אני מגייס חרדים יותר מכל מדינת ישראל. ואני אומר לך, החוק שנכתב ערב איראן, והחוק שביסמוט מנסה לכוון אליו, הוא חוק טוב, הוא חוק שיביא הרבה יותר חרדים לצהל. לפחות בזמן הזה הוא צריך לעבור. מה יקרה בעוד 2-3? אפשר לפתוח את זה לדיון, אבל כרגע הוא חייב לעבור, כי המלחמות הללו לא עושות טוב, זו עובדה. אז מה צריך לעשות? לחבק את החרדים בהקשר הזה. מצד שני, לוודא שבחוק יש כלים לנו לגייס, תכירו בישיבות הסדר חרדיות מיד, הן לא מוכרות בחוק. תכירו במכינות קדם צבאיות מיד, תבנו תוכנית ממשלתית בתוך החוק. תוכנית עם כסף לגיוס חרדים. תשימו אכיפה בישיבות. לא צריך תביעת אצבע, בואו לא נגזים.
מה זה אכיפה בישיבות?
ועדות ביקורת שמגיעות כל הזמן. ורואות מי לא נמצא בישיבה, וכל מי שלא לומד באותו רגע מעיפים אותו לצהל. תביאו ללומדי התורה מצד שני. חבר'ה, אני כמגד בצהל מאמין בלומדי התורה. אני מאמין שאני נשמר יותר במלחמה. כשלומדים תורה, כך אני מאמין, כך גדלתי. לא ישנו את זה. אבל לא צריך, לא צריך. אמרתי, יש 2.5 אוגדות, 10,000. אם הבריכה היא 91,000, זה משפט הכי חשוב. אם הבריכה היא 91,000, ואנחנו ניקח רק 30% מהבריכה. 30,000, בסדר? ואותם 30,000 יגיעו לצהל מיד, יש לנו שתי אוגדות חדשות, שיפטרו 10 גדודי מילואים, וייצרו לגיטימציה לשירות חרדים במגזר החרדי, כי בכל בית חרדי יהיה חייל. תחשיב מתמטי פשוט. שיעורי פריון, האירוע ינוצח.
זה נראה לך ריאלי?
חד משמעית. אנחנו עומדים היום...
כולל המספרים שאתה מדבר עליהם?
אנחנו עומדים היום, גדלנו מ-10% שוב פעם לאזור ה-14%, אם נעבוד נכון, נגיע ל-30% ו-40%, עובדה. ועשינו את זה, אגב, בלי חוק, רק מהשטח. הקמנו עוד מכינה, עוד ישיבת הסדר, מדינת ישראל כמעט לא מעורבת. אין תוכנית ממשלתית לגיוס חרדים לצהל. יש תוכנית ממשלתית לשילוב חרדים באקדמיה, 1.7 מיליארד שקל. יש 0 שקל בתוכנית ממשלתית רשמית לשילוב חרדים בצהל. היחידים שמנסים זה משרד הביטחון עם תקציב מאוד 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 קטן.
כי אולי יש מי שלא לא רוצה את זה.
נכון, אבל צריך שזה יקרה. זה צריך להיות חלק מהחוק, חד משמעית. אם יעבור חוק בלי כלים עבורנו המגייסים להביא חרדים לצהל, אפשר לגנוז אותו מהיום.
כן, אתה אומר מה שאתם עושים מהשטח זה...
זו הדרך היחידה. ליצור מסות, ליצור לגיטימציה, להעלות חרדים על מדים. מכל רחבי המגזר החרדי, גם נושרים וגם מיינסטרים, כולם צריכים להיות חלק מהדבר הזה, ולהשאיר מקום ללומדי תורה, זה מה שינצח את האירוע.
שאלה אחרונה לפני שאנחנו כן. מסיימים. כשמדבר איתך חרדי ואומר לך, בוא תספר לי אתה, למה כדאי לי, אני בטוחה שאתה יודע להגיד לו למה כדאי לו. אבל הוא שואל אותך, איפה האתגר הכי גדול שלך? מה אתה אומר לו?
מאיזה בחינה?
בתור חייל, בתור מילואימניק, מה הכי קשה לך?
אז אני אגיד לך כך. אם הוא מגיע, אני אגיד לו מאוד פשוט. אם אתה מגיע למסלול חרדי בצהל, ואתה בכלל בהתלבטות אם להתגייס, אני יכול להבטיח לו שכמות האתגרים שלו תהיה אפס. אין כמעט אתגרים, תמיד יש. גם בכל תורה, יש בחדר בחור שמחלל שבת, בסדר? יש את זה בכל ישיבה. כן. אחד או שתיים או ארבע או עשר או מאה, בסדר?
באמת?
כן.
אתה מחדש לי.
ואותם לא. אחד, שתיים, עשר או מאה נמצאים באותו חדר עם בחור שומר שבת, ויש לך אתגר, אופה, מה תעשה עכשיו? אתגרים יש בכל מקום. מי שרוצה לשמור על הזהות שלו כחרדי ולצאת חרדי, בסדר? ולשרת בצהל. הצבא לא חייב להוציא אותו חרדי, ממש לא. הצבא חייב לעשות את המקסימום תנאים ואטמוספירה, לשרת כחרדי ולצאת כחרדי. אם אתה רוצה, אתה יכול 100% במסלולי חרדים היום, לבוא ולעשות את הדרך הזו כמו שאני עשיתי, ואלפים מחבריי. אבל אם אתה לומד תורה בפונוביץ', אל תבוא. אתה לא קהל היעד, אל תבוא. אם אתה לומד בחברון, אל תבוא.
אבל מה האתגר שלך?
האתגר שלי קורה רק כשאני יוצא מהמסלול. אם אני בתוך המסלול, כמעט אין לי אתגרים. המעטפת מטורפת. אני אומר לך, יש לנו צוות של רבנים חרדים, שבישיבה לא ראיתי. כל יום שם, מוסרים שיעורי תורה. איפה היה דבר כזה בישיבה? בישיבות אמצע כאלה. אין, זה לא קורה. כל יום, אני אומר לך, הסביבה חזקה, אבל אתה יוצא החוצה, קח בחשבון שאתה רוצה לצאת לקורס קצינים, אתה רוצה להיות מגד, יש לזה מחיר, אתה תפגוש גם חיילות, כן.
בסדר, אתה צריך להחליט.
נכון, נכון, ולא בטוח זה מתאים לחרדים, אני אומר את זה פתוח. יכול להיות שצהל יעשה דרך, אולי עם החשמונאים, שזו בשורה, יעשה שם דרך לעשות גם קורס קצינים לחרדים, יכול להיות, לא בטוח שזה נכון.
עם הזמן.
אבל זה ודאי מה שחרדי צריך, בסדר? אבל לגמרי אני אופטימי, אני אומר לך, אפשר לעשות פה דרך מהשטח, צריך שהחקיקה תהיה נכונה, וצריך לכבד אחד את השני. גם החרדים את המשרתים, גם החילונים את החרדים, ורק ככה ננצח.
הנה, אפילו לא ביקשתי מילות סיכום, וכבר נתת מילות סיכום. יוסי לוי, כבוד גדול שהגעת, היה שווה את כל החודשים ש...
כבוד עבורי.
רדפתי אחריך, אבל עשית הרבה דברים חשובים בחודשים האלה. אנחנו מסיימים כאן, עשינו מרתון להספיק כמה שיותר, נראה לי שגם הספקנו. נהיה פה כמו תמיד, יום רביעי הבא, 12 עד 1, כי אני חייל, רדיו סול. נסיים עם אריק איינשטיין, בגללך או בגללך, ושמרו על עצמכם שניפגש כאן. ביי.
כמו מלצר שעורך שולחן, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. כמתאבד שקופץ ממגדל, כמו אסטרונאוט אבוד בחלל, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. קוסם ששולף שפן, כמו מלצר שעורך שולחן, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. מאבד את שיווי המשקל, מאבד את עצמי ובכלל, אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך.
אני למטה למעלה, איך בגללך, כלום לא הולך. בגללך, לילה לא לילה, איך בגללך, אני למטה למעלה. לדעת.